תחילת הלכות ראש השנה בטור. תניה בפרק רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה. הכוונה, לא לטעות שהעבירו שופר שלא יטעו אחרי עבודה זרה. זאת אומרת, היו יכולים לעשות את זה בצורה אחרת. זה היה אפשרי על ידי כל הכרזה כלשהי, להכריז. משה עלה להר ולהיזהר, לא לטעות עוד פעם אחרי עבודה זרה. ההכרזה הטובה ביותר הייתה על ידי שופר. מזה באים להוציא. לא זאת הכוונה. זה פירוש הסיום. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. זאת אומרת, הדבר הזה היה מסיבת השופר. השופר היה זה שפעל את הדבר הזה. זה קרה מכוח השופר, זה לא קרה מכוח ההכרזה. אפשר היה לעשות את זה בכל צעקה אחרת. או בכל צורת הזרה אחרת, או דברים דומים לזה. זה לא היה כך. זה נעשה מכוחו של השופר. לכן, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. עצם המושג, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, צריך כמובן ביאור. וגם מה פשוטם של דברים, מה יש בשופר, שהוא נהיה סיבה, שבגללו לא יטעו יותר אחרי עבודה זרה. הרי מה שהציל מהטעות היה השופר. על זה הרי מביאים את הפסוק, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. זה מה שהציל מטעות. השופר הציל, לא ההתראה, ההכרזה, הדיבורים. השופר הציל. מה יש בשופר שמציל מטעות? בהמשך, לכן התקינו, ההמשך הזה גם הוא כתוב בפרקי רבי אליעזר. לכן התקינו חכמינו ז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב השטן. זאת אומרת, התקיעה שהייתה, שבגללה תקנו את התקנה הזאת, אותה תקיעה הייתה כדי להזהיר, משה עלה להר לקבל תורה, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, מסיבת אותו דבר, מסיבת אותה תקיעה שתקעו אז, תקנו לדורות לתקוע בראש חודש, כלומר, כל ראש חודש אלול צריך שוב לחזור על אותה תקיעת שופר, שאומרת להיזהר מטעות, להיזהר, לא לטעות עוד אחרי עבודה זרה. צריך את זה לדורות. ובגלל אותה תקיעה, תקנו לתקוע גם כל החודש. והתקנה לתקוע כל החודש היא כדי להזהיר, להזהיר על תשובה, וכדי להרבב השטן. הקשר בין הדברים האלה לגמרי לא ברור, גם לא מובן כל כך איך השטן מתערבב על ידי תקיעת שופר. אנחנו מוצאים כאן בשופר את התכונות האלה. אלה הם הדברים שחזל מגלים לנו. מה תמון בתקיעת שופר? מה שתמון בתקיעת שופר זה כל כזה שגורם לבני אדם לא לטעות יותר, מוציא בני אדם מטעות, מוציא בני אדם מטעות, או מוציא טעות מבני אדם. זה מה שעושה כל שופר, זה דבר אחד. דבר שני, כל שופר מערבב את השטן, לא ברור. לא ברור. ודבר שלישי, בשופר יש קריאה. להזהיר, יש כאן אזהרה לחזור בתשובה. וכל הדברים האלה הם תמונים, הם מונחים. כן. כל הדברים האלה נמצאים באותו שופר. אותה תקיעת שופר כוללת בתוכה את כל הכוחות האלה. לא לטעות, אזהרה וערבוב השטן. מה זה? מה זה? מה? כשכתוב בגמרא, כשהגמרא מדברת על ערבוב השטן, מפורש בדברי הגמרא, הגמרא בראש השנה, אמר רבי אבאו, למה תוקעים? אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? אמרת הגמרא, למה תוקעים? רחמנה אמר תקעו. אלא למה מריעים? מריעים, רחמנה אמר זיכרון תרועה. אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? זה כדי להרבב השטן. אומר על זה רשי, כדי להרבב שלא יסתים. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. זה נקרא להרבב את השטן. להרבב זה נקרא אותם דברים שהיו ברורים לו מקודם, מוכנים איתו. ללכת ולקטרג בדברים מוכנים, דברים מסודרים. אז כשהוא רואה שבני ישראל מחבבים את המצוות, אז מסתתמים טענותיו, והדברים הם כבר לא כל כך ברורים. הם לא יוצאים ממנו בבירור. זאת אומרת, הוא מתערבב. גם כשהוא מקטרג, הוא מפסיק לשכנע. להרבב השטן. אלה דברים סתומים. דברים באמת, ממש לא מובן. אבל מפורש בדברי הגמרא, שסיבת ערבוב השטן, זה יותר, אם תוקעים, משום שנצטבנו, אז מזה עדיין אין ערבוב שטן. למה תוקעים? חותרים להגיד לנו למה תוקעים. זה מה שהוא רצה לגלות לנו. למה תוקעים? תכוון לגלות כדי להרבב השטן. אבל על זה הגמרא שואלת, למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. כיוון שציוו עלינו לתקוע, לכן אנחנו תוקעים. כאן אין, מזה לא יוצא שום דבר. החידוש הזה של להרבב השטן יוצא דווקא מתקיעות כאלה שהן תקיעות שאנחנו מוסיפים. אלו תקיעות לא מחויבות. אלה תקיעות שאי אפשר לומר עליהם רחמנה אמר. רחמנה לא אמר לתקוע זה וזה. רחמנה לא אמר לתקוע תקיעות מיושב ותקיעות מאומן. מיד. אז על השאלה למה תוקעים, אז התשובה היא, תוקעים מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה, ומזה, כן, מזה לא, מזה לא מתגלה הטעם שבתקיעה יש כוח להרבב את השטן. הכוח להרבב את השטן, מה שזה לא יהיה, אבל הכוח להרבב את השטן מגיע רק מתקיעות כאלה שהן תקיעות שאנחנו מוסיפים. תקיעות שאנחנו, לא מה שרחמנא אמר, אם היינו עושים רק את מה שרחמנה אמר, הדבר הזה לא היה יוצא. התועלת הזאת לא הייתה מגיעה. כאן, באלול, הרי רחמנה לא אמר תקעו, אז כאן התקיעות האלה הן להדיה, מלכתחילה, כדי להרבב הסתה. אלה תקיעות שאנחנו הוספנו עלינו, אנחנו קיבלנו אותם עלינו, אנחנו מוסיפים אותם. התקיעות שאנחנו קיבלנו עלינו, התקיעות האלה יש בהן כדי להרבב את הסתה. להבין, לנסות להבין. הקדוש ברוך הוא ברא אדם, והאדם נקרא מדבר. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויפח באפיו נשמת חיים, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, זאת הייתה הפעולה שמכוחה, ויהי האדם לנפש חיה. על זה כתוב בתרגום, באונקלוס. ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. והבת בעינשה לרוח ממללה. היינו, המשך הפסוק. ויפח באפיו נשמת חיים, ומכוח זה האדם נהיה מדבר. האדם נהיה רוח ממללה, האדם נעשה מדבר. מדבר זה... זה הכינוי לאדם. הוא מדבר. יש כאן משהו מוזר, משהו שצריך הבנה. ויפח באפיו נשמת חיים, ובדבר הזה האדם נהיה מדבר. כמובן, בדבר הזה האדם נהיה אדם חי. הוא נהיה. זהו, אדם שנופחה באפיו נשמת חיים, הוא נהיה חי. וכך בודקים אדם אם הוא חי או לא חי, בודקים אותו אם יש באפיו נשמת רוח חיים, כן או לא. ככה הדין, הדין אם אדם מסוכן, יש ספק אם הוא עדיין חי או לא, אז הבדיקה ההלכתית, הבדיקה שחזל קבעו, איפה, במה האדם נבדק, אם הוא חי או לא חי, אז הוא נבדק אם יש נשמת רוח חיים באפיו, כן או לא. ברור שויפח באפיו נשמת חיים, ובזה האדם נהיה חי. מה הכוונה האדם נהיה על ידי זה מדבר? מה פירוש? מה פירוש? זה נקרא, אנחנו תופסים פה דבר תפל, דבר שהוא תוצאה ולא סיבה, דבר שהוא לא שורש הדבר. ודאי שהתורה הייתה צריכה לציין את שורש הדבר. ויפח באפיו נשמת חיים והוא נעשה אדם חי. הכוח לדבר זה הרי כוח נוסף על עצם החיים. ויפח באפיו נשמת חיים והוא נעשה אדם חי. צריך היה להיות שזה הפשט, זה פירוש המילים במה שכתוב בפסוק. ויהי האדם לנפש חיה. אבל התרגום הוא לא מפרש, התרגום מתרגם. ויהי האדם לנפש חיה, הוא מתרגם. אז נהיה האדם מדבר. רוח ממללה. מדבר. אנחנו לומדים מכאן חידוש זה חידוש נפלא ומרחיק לכת מאוד מאוד. בדרך כלל אנחנו מבינים דיבור כך נתפס. הדיבור הוא ביטוי של מה שאני חושב, של מה שאני רוצה, של מה שאני מתכנן. של מה... הדיבור זה ביטוי של מחשבות, רצונות שמתורגמות למילים. זאת אומרת, מחשבות שהפכו להיות מילים. זה כוח הדיבור. כוח הדיבור זה לבטא, להוציא, לגלות, כן? לגלות בדיבור את מה שנמצא בדעת, את מה שנמצא במחשבה. סדר הדברים הוא מחשבה, דיבור, מעשה. מה שנמצא במחשבה באופן יותר סתום, מתגלה יותר בדיבור, והדיבור הוא ביטוי של המחשבה. אנחנו לומדים כאן שהדיבור הוא קודם לכל. קודם לכל. הדיבור הוא ביטוי של חיים. הרי ברור, המושג חיים בתורה, ננסה להבין, ננסה לבאר. המושג חיים בתורה, כמו שידוע, גם אנחנו הזכרנו את זה פה כבר הרבה הרבה פעמים, המושג חיים בתורה הוא מושג משותף לכל חיים בעולם, כולל מעיין מים חיים. גם זה בכלל חיים. מזה אנחנו יכולים ללמוד. המושג חיים עניינו קיימת. החיים עצמם הם נביאה פנימית. משהו שהוא בכוח עמוק בפנים ושואף להתגלות ולצאת. שואף לצאת לגילוי. זה פירוש המושג חיים. כשאנחנו מדברים על נביאה של מעיין, הנביאה מתרחשת בעומק האדמה. זה דבר לא נתפס. אנחנו לא יכולים לשים יד על הנביאה. הנביאה עצמה, הכוח הזה, הוא כוח לא ברור, לא נתפס. אנחנו לא יודעים מאין. זאת נביאה. אלה הם חיים. חיים. הנביאה הזאת היא נביאה שהדברים יוצאים ממעמקי האדמה, והם יוצאים כדי להתגלות. הם יוצאים כדי לעלות ולהתגלות. הנביאה הזאת נקראת מעיין מים חיים. ישנם כמה וכמה דינים ישנם כמה וכמה דברים בתורה שצריכים מים חיים. כמו שידוע, כמה פרשות בתורה מתקיימות רק על ידי מים חיים. ומים חיים זה אך ורק מעיין נובע, ונובע, הכוונה נובע תמיד. נובע בקביעות, נובע בלי הפסק. כוח הנביאה זה כוח בלתי, כוח שכשהוא לעצמו, כשלעצמו הוא לא פוסק. אם נמצא שהוא פוסק אי פעם, אז המעיין הזה לא נקרא מעיין, זה לא מעיין מים חיים. זה, לזה המשנה קוראת, הזכרנו את זה פה כבר הרבה פעמים, המשנה קוראת לזה מעיינות המחזבים. והכוונה, המעיינות המחזבים, פירוש, אחת לשבע שנים. אחת לשבע שנים. אחת לשבע שנים, אז בדרך כלל בעולם, אז כל ההשתנויות הטבעיות עוברות במשך שבע שנים. אז יש ימי חום כבדים, ימי קור כבדים, על כמה וכמה דברים עוברים במשך שבע שנים. ככה זה, בטבע הדברים, במשך שבע שנים. אז כל מיני מאורעות, גם קיצוניים, עוברים במשך 7 שנים. 1 ל-7 שנים. אם קרה מקרה שאחת לשבע שנים היו ימים מאוד מאוד חמים, ואדם הולך בדרך, כמו שהזכרנו את זה כבר, זה מה שכתוב במשנה, אדם הולך בדרך והוא יודע שיש פה מעיין, לפחות כמה טיפות הוא יצליח, הוא צמא, הוא מסכן, והוא מגיע לשם והמעיין יבש כחרס, אף טיפה לא נמצא, אין שום דבר, אין שום נביאה. המעיין הזה נקרא מעיין מחזב, הוא שקרן. מחזב זה הכוונה, הוא לא נאמן. שמחתי עליו, שמחתי עליו, אבל שמחתי עליו לשווא, הוא אכזב. זה נקרא מעיין אכזב, מעיין מחזב. הוא רימה אותי, הוא הרגיל אותי כאילו לסמוך עליו, וכששמחתי עליו במקרה הקשה ביותר, שמחתי עליו והתאכזבתי. אף על פי שמדובר פה במקרה מאוד מאוד חריג, מאוד חריג, וזה פעם אחת ב7 שנים, מהי כולי היי? זהו. חיים זאת נביאה בלתי פוסקת. החיים הם נביאה קיימת, לא פוסקת, אף פעם. החיים עצמם זה דבר שלא נפסק. אם החיים היו נפסקים פעם אחת, אז הם מעולם לא היו חיים. עצם עניין החיים זאת הנביאה הבלתי פוסקת. זה נקרא חיים. שורש עניין הדיבור, היינו הביטוי של מה שקורה אצלי בפנים, אצלי, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אצל כל אחד ואחד מבאי עולם, הביטוי הוא עצם החיים. הדיבור זה לאו דווקא דיבור. אני יכול לבטא ברמז, אני יכול לבטא בפעולה, אני יכול לבטא, לבטא, אני אומר משהו. אני מבטא את עצמי, אני יכול לבטא את עצמי בהגדה, בדיבור, אני יכול לבטא את עצמי גם בכתב, שזה קרוב לדיבור, ואני יכול לבטא את עצמי בכל מיני גילויים, בכל מיני רמזים, בכל מיני צורות. הביטוי הוא החיים. זהו, ויהי האדם לנפש חיה, פירוש. האדם נהיה יצור שמבטא את עצמו. מבטא את עצמו. מוציא את עצמו מהעלם לגילוי. מוציא את הנעלם שבו לגילוי. כיוון שהאדם הוא, כמו שידוע, ככה כתוב בחז"ל, אבל לא צריך להוכיח את זה מהכתוב, כי כל אחד יודע. האדם הוא שקרן. האדם לא דובר אמת. האדם בעצם רחוק מהאמת. האמת, כשכביכול בורא העולם אמר נעשה אדם, אז נעשו פמליה של מעלה, כיתות כיתות, התפזרו. הללו אומרים ייברא, הללו אומרים אל ייברא. האמת אמרה אל ייברא, משום שהוא שקרן, הוא דובר שקרים. הוא לא נאמן לאמת בטבעו. כאן נמצא הסוד שהדיבור השתבש. הדיבור עטוף בשקר. כשאדם מדבר משהו, אז הוא מדבר מה שרוצים לשמוע. הוא מדבר. הדיבור הפסיק להיות דיבור של החיים עצמם. לא החיים מדברים. לא החיים מדברים. האדם מדבר מתוך החלטה להגיד את הדברים האלה ולא דברים אחרים, ו... מפני שנדמה לו שהדברים האלה צריך את זה להגיד ולא דבר אחר. כך שהדברים כדברים, דברים, דברים, הפסיקו להיות ביטוי של החיים עצמם. יוצאים דברים והדברים האלה הם לא דברי אמת. הם לא דברי אמת. דברי אמת ניכרים, דברי אמת. חז"ל הרי אומרים, ניכרים דברי אמת. דברי אמת מדברים בעד עצמם. דברי אמת יש להם. הם נושאים בתוכם את העוצמה של חיים. אבל זה נדיר, אני אומר נדיר, זה לא קיים. דיבור נקי לגמרי, דיבור נקי שהוא מבטא את עצם החיים. דיבור נקי כזה אין בעולם. האדם לא אמיתי. הנוסח בחז"ל, מלא שקרים, דובר שקרים. שניהם אמת. דיבור, אנחנו יכולים לרדת, לא רק דיבור שהוא ביטוי, דיבור שימוש במילים. בחירת המילים היא לא... בחירת המילים נעשית עם חשבון, עם איזשהו... עם מחשבות נוספות, עם דברים, עם אומס, שהוא רובו ככולו שקר. לא רק דיבור, גם הנחה. גם צעקה, גם אלה מיני דיבורים שהם, אני מתכוון שישמעו, אני מתכוון שכך הדברים ישמעו, אני מתכוון כבר משהו. יש ביטוי אחד שהוא ביטוי שאי אפשר להעמיס עליו שום דבר. כשהאדם לוקח את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, ואותו ממנו הוא משמיע קול. זה לא קול שאני משמיע, מין קול מתוכנן, מין קול שאני משמיע. אני בחרתי את הקול הזה להשמיע. הקול הזה זהו הקול שיוצא מעצם הנשימה, מעצם ה... ויפח באפיו נשמת חיים. הקול הזה זה קול שופר, והקול הזה הוא זה שנשאר הביטוי של עצם החיים. כאן כביכול, אותה נשימה של ויפח באפיו נשמת חיים, היא זאת שמבטאת, מוציאה, קול מעצמה. זהו הקול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זהו הסוד. זה הסוד של השופר. זה הקול שבורא העולם נתן לנו לבטא את אותו ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. לנפש חיה, כמו שאמרנו, התרגום הוא לרוח ממללה. הרוח ממללה כאן, היא ממללת את החיים עצמם. היא אומרת את החיים עצמם. הנשימה לא מלובשת בשקר. הנשימה עצמה היא החיים עצמם. את זה לא עטפנו בשום שקר. אלה הם החיים עצמם. כך, כאן, בנקודה הזאת, הפעולה הזאת, זאת פעולה שהיא ביטוי, כוח ביטוי, כביכול, של עצם החיים. אני לא יכול לשנות פה שום דבר, כי הדברים נעשים עם דבר ש... אי אפשר להלביש עליו שום לבושים זרים. זה הנשימה עצמה. הנשימה עצמה זה החיים עצמה. נשמת חיים. אותה נשימה שהיא החיים עצמם, היא זאת שמבטאת את עצמה בתקיעה. הצעקה הזאת, הזעקה הזאת, איך שזה, איך שנקרא לזה, בלשון הרמב״ם, מצוות עשה לזעוק ולהריע בחצוצרות. הלזעוק ולהריע מקיימים את זה גם בחצוצרות וגם בכל שופר. אלה הם הכלים שהם על ידם כביכול, הנשימה מבטאת את עצמה. זה נקרא בלשון הרמב״ם לזעוק ולהריע. זאת זעקה. זאת זעקה, זאת תרועה. בזמן שקול כזה נשמע, צריך, כמובן, צריך לב פתוח. כמובן, צריך רמת רגישות, רמת חיבור לחיים האמיתיים, מינימום של חיבור לנקודת האמת שבחיים. כדי שאפשר יהיה לשמוע כל שופר. צריך החיבור לאמת של החיים עצמם, לפנים האמיתי של החיים עצמם. רק אדם כזה מסוגל לשמוע באמת כל שופר. כשם שניכרים דברי אמת, דברי אמת, אלו דברים, ואת הדברים שומעים עם הדעת, עם השכל. הדעת, השכל, הם החלק המכיר שבנו. ניכרים דברי אמת. כאן, אנחנו צריכים, ההיכר הוא לא היכר מכוח הדעת. כאן ההיכר צריך להיות היכר מכוח החיים עצמם. להכיר בדבר הזה, יכול להכיר רק מי שיש לו חיבור אמיתי לעצם החיים. מי שמחובר לזה, מכיר קולות של החיים עצמם משמיעים פה את עצמם. זה עניינו של כל שופר בכל אין חלק בחיים, חלק חשוב בחיים שלנו. הוא לא קשור בכל שופר. בשופר אנחנו זוכים בדין, בשופר קיבלנו תורה, בשופר אנחנו נזכה במהרה בימינו להתבשר על הגאולה שתבוא במהרה בימינו. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כך, לכוחו של השופר יש לנו את הכל. התורה, עצם חיינו, השחייה בדין. והתקווה הגדולה שלה. כל זה בשופר. השופר הוא עיקר, עיקר גדול, עיקר מרכזי מאוד בחיים. אפשר לומר שזה הרבה יותר מעיקר. השופר הוא... החיים שלנו צמודים אליו, מחוברים אליו. סיבת הדבר, העובדה שהחיים שלנו כל כך צמודים אליו, היא מראה לנו עד כמה שהוא, הוא הביטוי לעצם החיים. העובדה שאנחנו לא יודעים לשמוע, אנחנו, אין לנו מושג, אנחנו לא שומעים שום דבר בשופר. זה רק מראה לנו עד כמה התרחקנו. עד כמה אנחנו עטופים בשקר שאנחנו בנינו, הלבשנו בו את עצמנו. אנחנו עטופים בהמון מחיצות, המון, המון, המון מסכים של שקר. אנחנו לא מסוגלים לשמוע קול אמת, קול של החיים עצמם. אנחנו אוהבים לשמוע דיבורים, דיבורים, דיבורים. והדיבורים האלה הם דיבורי שקר, ואנחנו צמודים אליהם. כך שאנחנו העתקנו את חיינו ממרכז האמת למערכת דיבורים שהיא כולה שקר. זה יסוד הדבר. זה מה שחזל מגלים לנו פה. השופר מציל מטעות. לשמוע פעם אחת כל שופר. זה מסלק, מנער את כל ה... כמו שאמרנו, את כל המסכים. כל המסכים של שקר, כל המסכות של שקר, שנדבקו על כל מערכת הדיבור שלנו, על כל מערכת הביטוי שלנו. כל אמיתי אחד מנער אחת ולתמיד את כל השקרים האלה. ששומעים כל שופר, מפסיקים לטעות. הטעויות נמצאות במערכת השקרית של הדיבור. שם נמצאות הטעויות. בחיים עצמם אין טעות. את כל גיבובי הדברים שאנחנו גיבבנו על החיים. שמה זה מלא, שמה יש רק טעויות. כל שופר שהעבירו במחנה היה סיבה מספקת שלא יתאו עוד אחר עבודה זרה. יותר לא טועים. כל כזה אחד מוציא מטעות. ויפח באפיו נשמת חיים, ואנחנו ממשיכים את זה. את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, אנחנו ממשיכים הלאה. להמשיך הלאה את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, זהו הביטוי של תחיית שופר. כך אנחנו ממשיכים הלאה את אותו ויפח באפיו נשמת חיים. כביכול בורא העולם נפח בתוכנו נשמת חיים, ואנחנו לוקחים את אותה נשמת חיים שנופחה בנו, ואנחנו נופחים את הדבר הזה על עצמו, ממשיכים. מה צריך אדם לעשות ביום בריאת האדם? יום בריאת האדם, זהו היום, היום הרת עולם. היום, זהו היום שבו האדם נברא. היום שבו האדם נברא, זהו היום שבו נתקיים וחוזר ומתקיים. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זה קרה ביום הזה, באותו יום. מה צריך האדם שנברא ביום הזה, והוא נברא באופן הזה, נופחה באפיו נשמת חיים. אותה נשמת חיים היא חיים שואפים לביטוי. זה פירוש המושג חיים. שואפים להתגלות, חיים שנובעים עומק של נביאה ששואף להתגלות, להתבטא, לצאת החוצה, לצאת לגילוי. אנחנו לוקחים את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, ואנחנו תוקעים בשופר. את זה אנחנו עושים ביום בריאת האדם. ביום שבו כביכול בורא העולם ברא את האדם על ידי ויפח באפיו נשמת חיים, והפעולה הזאת חוזרת בכל שנה ושנה. זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון. זה יום בריאת האדם. יום בריאת האדם הוא היום שבו כל הבריאה כולה יצאה לגילוי. כמובן, לפני שהאדם נברא, אז כל הבריאה כולה היא חסרת משמעות. אין שום משמעות. כל עניינה של הבריאה זה גילוי. הבריאה היא גילוי. שבה האדם הגיע לעולם, הגילוי. חז"ל דורשים, בראשית, אותיות בראשית, את האותיות של בראשית, זה באלף תשרי. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, המכה בפטיש, גמר הבריאה של שמיים וארץ, וכל תולדותיהם, המכה בפטיש קרה באלף תשרי. כל זה קרה כשהאדם נברא. אנחנו אומרים, אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם. אנחנו מזכירים תמיד את הפסוק הזה. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. מחיה את כולם. ולמדים אותנו, הקיום הוא לא קיום. הדברים לא קיימים, הדברים חיים. כביכול בורא העולם לא ברא קיום, הוא ברא חיים. אתה מחיה את כולם. קיומם של כל הדברים זה קיום של חיים. קיום של חיים חל רק על ידי שהאדם נברא. כך כל הבריאה כולה מבטאת את עצמה, אבל היא מבטאת את עצמה רק כלפי האדם. בבריאת האדם, על ידי זה, כל הבריאה כולה נהייתה מציאות של חיים. נתקיים ואתה מחיה את כולם. כך זה. מי שרוצה רמז, המילה מחיה היא בגימטריה אדם חי. ואתה מחיה את כולם. זהו חלק העיקר של השופר. השופר עוקר, מוציא מאפשרות של טעות. כמו שאמרנו, הטעות קיימת רק בגיבובי הדברים, גיבובי הדיבורים שאנחנו גיבבנו, הוספנו, האמסנו על כל המערכת כולה, על כל המציאות כולה. שם נמצאות כל הטעויות. הדיבורים כולם מתאים, כי הדיבורים הם לא דיבורי אמת, הם לא דיבורים של החיים עצמה. הורתם ולידתם בשקר, והשקר גדל והולך. לכן אנחנו רחוקים כל כך מהמרכז, מנקודת העיקר. אנחנו מחכים לשופר הגדול שישמע במהרה בימינו. והיה ביום ההוא. ייתקע בשופר גדול. כל מי שנאבד באיזשהו מקום, פתאום ימצא את עצמו. כל מי שנידח ונהיה מישהו אחר, הוא לא זהה עם עצמו. או שהוא הלך לאיבוד ועבר לרשות אחרת, כמו כל הוידה. הוא לא בדיוק יודע מאין באת. הוא נאבד. כשיתקע באותו שופר גדול, אז כולם ידעו בדיוק לאן הם שייכים, איפה נקודת האמת של חייהם, כל העובדים וכל הנידחים. זה יהיה השופר הגדול, שהוא יהיה הגילוי, הביטוי של כביכול, של החיים עצמם, של מקור החיים, אלוקים חיים. שחזל רוצים להגיד על דיבורים שהם דיבורי אמת, קוראים להם דברי אלוקים חיים. אחד אומר כך ואחד אומר כך. בפשטות צריך לומר שהאמת היא אחת, או זה או זה. זה אומר כך וזה אומר ההפך. האמת היא אחת. אם זה נכון, זה לא נכון. ואם זה, זה לא נכון. אז מלמדים אותנו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שניהם אמת. כי שניהם זה החיים עצמם, וחייו של זה הם חיים, וחייו של זה הם חיים. זה את חיותו שלא ביטא, וזה את חיותו שלא ביטא. וכל אחד ואחד חי את חייו שלו. אלו דברי אלוקים חיים. זה הגילוי הראשון. שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. גילוי. כל, לא זה בלבד שהכל הזה אי אפשר עליו להלביש איזשהו שקר. הכל הזה מפקיע את כל השקרים האחרים. עוקר אותם. מנער אותם. מי שמקשיב לכל הזה, אז הוא מתנקה מטעות. הוא מתחבר לנקודת האמת. עד כמה שהוא מחזיק מעמד בחיבור הזה, אז הוא נשאר בחיבור של אמת. מה שיוצא מזה, מה שעולה מזה, הדבר השני הוא מגיע ממילא. הדברים האחרים ממילא מגיעים. זה דבר פשוט, דבר ברור. מובן מאליו. השטן, כל כוחו הוא בהטעיה. זה כל כוחו. אין לו שום כלי אחר. הוא רק הדבר היחידי, כל כוחו, זה להטעות. כשהוא שומע קול כזה, מאלה שהתפקיד שלו הוא להטעות אותה, והוא שומע שהם בקול כזה מתעסקים, קול כזה בוקע מהם, הוא מתערבב, פירוש, הוא מתערבב זה הכוונה, הוא לא יודע איך להמשיך. אין, עם אנשים כאלה הוא לא יצליח, זה לא לפי התוכנית. הקול הזה הוא יוצא, הוא חורג. השטן לא קיים אם הקול הזה קיים. תוספות מביאים בשם הארוך. הארוך, מעתיק את הירושלמי, תוספות מביאים את זה כאן בראש השנה, להרבב השטן. בירושלמי כתוב, שכשאותו שטן, כשהוא שומע את כל השופר, אז הוא נבהל, נבהל. כשהוא שומע פעם אחת, אז הוא נבהל, אבל הוא עדיין לא שומע שהדבר הזה הוא דבר קבוע. אבל כשהוא שומע אותו וחוזר ושומע אותו, אז הוא רואה שיש כאן משהו, יש כאן איזה תהליך, יש כאן איזה מהלך. זאת אומרת, אם זה קיים, זה מה שהוא אומר בליבו. אם זה קיים, אני לא נמצא. אני לא יכול להצטרף לקול הזה. הקול הזה מסלק אותי מפה. זה ערבור בשטן. כל אחד, כל, בקוף, כל אחד של אמת, די בו. כדי לנער, לזעזע מערכות עצומות של שקרים שאנחנו בנינו. זה מטלטל אותם, זה מזעזע אותם. נתפס, הדברים נתפסים פתאום, שזה בכלל לא זה, זה לא זה. זה לא מה שחשבנו. זה לא העולם שמוכר לנו, משהו אחר. כשאדם נתקל ב... במשהו שהוא לגמרי, לגמרי שונה מהסדר הרגיל, אז האדם נחרד. האדם נחרד, האדם מבוהל לגמרי. מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא מכיר את ה... המצב היה מצב ידוע, מצב ברור, מצב רגיל. ופתאום הכל הזדעזע. זאת החרדה הנוראה שעוברת על מי שבאמת שומע כל שופר. כל הדברים האלה לא מדברים אלינו. זה ידבר אלינו אם אנחנו נדע, אשרי העם יודעי תרועה. כשכתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. נתעלה באותו שופר. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. פירוש, הפרופורציות השתנו לגמרי. הדבר העיקרי, החשוב ביותר, הוא עמד במקומו. כל יתר הדברים איבדו את המשמעות. זה פירוש, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. אותו שופר היה השופר שכביכול שם את בורא העולם בראש כל המציאות כולה. זאת המציאות האמיתית. כל הדברים האחרים הם הבל. כיוון שהזמן הזה, היינו אותם 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הזמן הזה כולו זה בעצם זמן קבלת התורה. זה בעצם הזמן שבו, זה הזמן שבו קיבלנו את התורה שנמצאת בידינו. כדי לקבל תורה, התורה היא תורת חיים. כדי לקבל תורה באמת, גם התורה במעמד הר סיני, שהיה בסיוון, גם שם התורה ניתנה בקול שופר. כאן אנחנו היינו צריכים לתרוח. שם היה המעמד שנתגלה עלינו מלמעלה. כאן, במעמד הזה, אנחנו שמנו את עצמנו. השופר הזה זה השופר שלנו. אנחנו, את חיינו שלנו, צריכים לבטא בשופר הזה. כל עניינם של הימים האלה הוא, הימים האלה הם ימי קבלת התורה. הם הימים שבהם כביכול קיבלנו תורה, את התורה שנמצאת בידינו. היא נמצאת בידינו מכוח הימים האלה. זה מה שרצינו לבאר. הלוואי והתקיים גם בנו אשרי העם יודעי תרועה, השם ואור פניך יהלכו.